כן. צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל טיפה וטיפה של גשם שמוריד לנו, ואילו פינו מלא שירה חיים, ולשוננו רינה כהמון גלב, ושפתותינו שבח כמרחבי רקיע, אין אנחנו מספיקים להודות. כי הגמרא אומרת, גדול יום הגשמים כמו יום של תחיית המתים. אז אנחנו בינתיים נעסוק עוד קצת בהלכות שהזכרנו בשבוע שעבר, כי זה דיני שמחות בעזרת השם, בזכות זה, יחיו המתים בקרוב, ונזכה לראות את הגאולה השלמה. אז היינו בדין של לא עליכם האדם, כי האדם עץ השדה, לבוא מפניך במצור. האדם נמשל לעץ החיים. אבל מאז חטא אדם הראשון נגזר על האדם מה שנגזר. הגמרא אמרה שיש חובה על כל מי שנמצא שם באותה שעה שיהודי מסלק את נשמתו, לקרוע את הבגדים. לקרוע את הבגד, לפחות הבגד האחד שעליו. האמת שכתבו הפוסקים שהיום ביטלו את ההלכה הזאת. לא ההלכה התבטלה, אבל לא נוהגים בה. למה? מכיוון שבפרט אלה שהיו מטפלים בחולה שנוטה למות, כמו אנשי חברה קדישה או אנשי בתי הרפואה שהיו מטפלים בהם, שהיה יודע שצריך לקרוע את הבגד, עוזב אותו ויוצא. עוזב אותו ויוצא, והנשמה, כך אומר הרמב"ן, רבי משה בר נחמן בספרו תורת האדם, הנשמה משתוממת כשהיא לבדה. לכן האדם צריך להתפלל עד יומו האחרון, שבשעת פטירתו יהיה לידו איזה מישהו, שלא יהיה לבד. כי כשהיא לבד, היא מאוד מאוד מרגישה לא טוב. אז היו עוזבים אותו ויוצאים, כדי שלא יצטרכו לקרוע את הבגד. באו חכמים, זה עוד בזמן הראשונים, תקנו שלא לקרוע, אלא רק על שבעה קרובים. זאת אומרת, מעיקר ההלכה היה ראוי לקרוע על כל יהודי ויהודי, כי כל יהודי בשעה שמסתלק, זה כמו ספר תורה שנשרף. והרואה ספר תורה שנשרף, צריך לקרוע בגדיו. גם כאן צריך לקרוע את הבגד. אבל תקנו חכמים, בגלל שלא יעזבו את המת ויצאו, אז תקנו שלא יקרע, רק על שבעה קרובים. מתי קוראים על שבעה קרובים? האמת שבשעת שמועה, איך שנודע לו, שאביו או אמו, אחיו או אחותו, לא עליכם, בנו או ביתו או אשתו, נפטרו, מיד צריך לקרוע את הבגד. איזה בגד קורע? האשכנזים נוהגים לקרוע את הבגד העליון, זה המעיל. או הג'קט, ואפילו את כל הבגדים עד שמגיע על הלב. ספרדים לא נהגו בזה. מרן כתב, הכותונת. מספיק החולצה, או בזמנם היו לובשים אומבז, מה שנקרא, החלוק. זה החלוק, קורע אותו. כמה קורע ואיפה קורע? אז על אב ואם קורע בצד שמאל, כנגד הלב. אז איך קורע? כי קשה לקרוע ביד, אז חותך קצת בסכין, וטוב שמישהו אחר יקרא לו, למה? שהוא רואה אלבונו ושותק, הוא מקבל עליו את הדין. יכול הוא לקרוע, אבל עדיף שמישהו אחר יקרא לו, והוא ימשיך את הקריאה טפח, 8 סנטימטר. טפח, ואומר ברוך, מברך בשם המלכות, אפילו שהוא עונן פטור מהמצוות, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, דיין האמת, הוא מקבל עליו את הדין. כמו שהמשנה אומרת, על שמועות רעות, אומר ברוך דיין האמת. עכשיו, על שאר קרובים שהם לא אבאים, קורע בצד ימין של החזה שלו. זה ההבדל. אין הבדל בין גברים ובין נשים, רק הגאון הבן איש חי כתב שבבבל נהגו הנשים לא לקרוע משום צניעות, כיוון שלא יתגלה הבשר שלהם החוצה, בפרט בימי הקיץ, אז נהגו כך. אבל האמת, אם יש להם כמה בגדים או כמה שכבות של בגדים בשכבה אחת, עדיף. למה צריך לקרוע? קורע בזה מבטל מעליו את הדין. שכן הבגד שהיה על האדם בשעה שנפטר לו איזה קרוב, זה רומז לבגדים של עשיו. כמו שכתוב, תקח רבקה את בגדי עשיו החמודות, אשר איתה בבית. מה זה החמודות? שני פירושים יש. שניהם אמת, בגמרא. פירוש אחד, בגדים יפים של שבת, היה להם שם משרת את אביו, או מכהן ליד אביו, היה עשיו לובש בגדי שבת, בגדים יקרים. פירוש שני, שזה החמודות שהוא חמד אותם, שהוא גנב אותם מנמרוד. הרי נמרוד היו לו את הבגדים, קוטנות עור שהיה לאדם מול חווה. עשיו הרג אותו ולקח את הבגדים האלה שחמד אותם, כמו עבר עד לא תחמוד. אז לקח אותם ולבש אותם. כשהיה הולך בשדה, כל חיה הייתה נראית לו כבני מינה. האריה היה חושב אותו אריה, נהיה סחבו. הטיגריס היה חושב אותו סופר טיגריס. וכן אז זה הדרך, הנמר והברדלס והקוף, ושאין צורך לומר הנחש גם כן. אז הוא היה חבר של כל החיות, והיא עשיו, איש יודע, צייד, איש שדה. עכשיו הוא מתאחז, כי זה שרו של עשיו, הוא שגרם את המוות בעולם, הוא מתאחז כדי שיסתלק מעל האדם, בזה הוא קורע. ולכן לפי ההלכה, אם קרה שאהבה לו עליכם בתוך 7 ימים, החליף חולצה, מאיזה סיבה? האמת שאסור להחליף, אבל אם נאמר שהחליף, קצת שעבדה לו החולצה או מה, לובש חולצה אחרת, צריך גם אותה לקרוע. אבל בלי ברכה, כמו שהוא כבר ברך. ברכה לא צריך, בלי ברכה. אבל זה צריך לעשות. האמת שהיום נוהגים שאנשי חברה קדישה עושים את זה, יש עושים את זה בשעת הלוויה ממש, בפני המת עצמו, ויש עושים את זה אחר קבורה, אין בזה עדיפות. האמת שעדיף שאדם עצמו כבר בשעת שמועה, איך שזה קרה, בפרט אם הוא היה נוכח שם בשעת הפטירה. זה מצווה רבה, שעומד שמה יברך בשם ומלכות ויעשה את הקריאה, ויעשה אותה, כמו שאמרנו, טפח 8 סנטימטר. הקרע הזה אינו מתאחר, אבל מותר לקפול אותו כפלים כמו שהם. יש כאלה שהמציאו היום כל מיני מנהגים משונים, שאסור, כל הבגדים האלה צריך לזרוק אותם, ושקר הם דוברים, וזה חס ושלום לעשות, כן, זה איסור בתשחית, איסור מהתורה. רק החולצה הזאת, אם הוא רוצה לקרוא, לזרוק אותה, ולעשות ממנה סמרטוט לניקוי חלונות, בסדר, אין שום בעיה. אבל שאר הבגדים שהיו עליו באותה שעה, אין בזה שום איסור. לגבי הבגדים של הנפטר עצמו, בגדים של הנפטר עצמו, מצווה להשתמש בהם. אין בהם שום איסור ושום בעיה. אין איש, אין אישה, לא משנה באיזה חולי שחלה, או בידי שמיים, או בידי אדם, השם ישמור. הבגדים האלה אין בהם בעיה. חוץ מהנעליים, איזה נעליים? הנעליים האחרונות שהיה נועל אותם לפני שנפטר. הנעליים האחרונות, שפשט הגמרא, אנחנו חוששים שאולי הוא מת מכתוצאה מזה שאיזה חיה או איזה נחש עקץ אותו. אז אולי יהיה שם, חס ושלום, רעל. אבל לא זו הסיבה, יש סיבה נוספת, לא זו רק הסיבה, יש סיבה נוספת על פי הקבלה, אז כמו שהמנעלים זה רמז למוות, לרגלי היורדות מוות, וכן אמרה הגמרא לעולם ימכור אדם כל מה שיש לו, ויקנה מנעלים לרגליו, והנעליים הם שומרים את האדם פה בעולם הזה, עכשיו שהוא נפטר לא שמרו אותו, אותם נעליים אסור לנעול אותם, כאילו הוא אומר לא למת שיקח אותו אחריו. אבל איזה זוג? רק הזוג האחרון שהוא נעל. אבל שאר הזוגות שיש לו, חלילה לזרוק את זה, בשביל מה לזרוק? כי זה לא בכלל, רק נעל אחת. וזו הנעל, לא זורקים אותה, אלא קוראים אותה, שלא ימצא את זה, זה יהודי. ולא יודע, חושב שזה נעל טובה, ורואה שהיא זה, וזה סכנה. לכן חותכים אותה בסכין כמה חתיכות, משליחים אותה להשפעה, ושלום על ישראל. הכל הולך על מקומו בשלום. אחרי זה יש לנו הדין של העניינות, אמרנו דין העניינות חל עליו שאסור לו בדברי תורה, אסור לו לברך, אוכל ושותה בלי ברכה. חוץ אם נכנסה שבת, השבת אין דין עונן בשבת. הוא נוהג כמו אדם רגיל. רק עדיף שמישהו אחר יעשה קידוש, אם אפשר. אם אי אפשר, אז הוא יעשה קידוש. וכן לגבי קריאת המגילה, שהוא היה נוהג לקרוא את המגילה, עדיף שישמע ממישהו אחר. וכן בהגדה של פסח, וכן בכל הדינים האלה ששייכים, עדיף שמישהו אחר יעשה, אבל מצד ההלכה יכול הוא לברך כשאין מישהו אחר, זה בשבת, מדבר בשבת, כי אין דין עונן בשבת, הוא הדין בחול המועד. אין דין עונן בחול המועד, ולא ביום טוב, ולא בכל הימים טובים האלה. עכשיו, אחרי שהם יוצאים לבית העלמין, מרגע שהוא מסר אותו לכתפים וכבר הגיעו לבית העלמין, אני מדגיש שכבר הגיעו לבית העלמין, כמו שהיום בדרך כלל עושים, מוצאים אותו מהאולם או מהרחבה שנמצאת ליד בית הקברות, ואחרי שגומרים, כל עוד יש הספדים, הוא עדיין נקרא אונן. עדיין אין עליו דין אבל. מה דין אונן? אונן אסור בבשר, אסור ביין, אסור בברכה, לא מצטרף למניין, לא מברך ברכות השחר, לא מתפלל, לא כלום. אבל אחרי שמסר אותו לידי החברה קדישה, והם כבר מוליכים אותו כעת לקבורה, נמצאים סמוך לקבורה, שאז כבר הוא אין לו עוד איזה תפקיד מוטל עליו. גם לפני כן, עדיין אולי רוצים מודעות, או רוצים לדון איפה לשבת, או מה לקנות, מה לאכול, או מה, או איזה הסעות לארגן, וכן אז זה הדרך, מה עושים בשבת, אז הוא עדיין תרוד בענייני הנפטר, ואין כמו מת, זה צריך, אנחנו צריכים הכל לבטל, הכל לכבודו, כמו שראים של רבי עקיבא, חוץ מאיתנו רבי עקיבא עליו השלום, היה יושב לדרוש, מה מסכת שמחות אומרת, והיה לו בן חולה, בנו רבי יהושע חלה, שעה ראשונה אמרו לו חלה, המשיך ללמד, שעה שנייה אמרו לו הכביד, נהיה יותר חולה, המשיך ללמד, שעה שלישית אמרו לו גוסס, המשיך ללמד, שעה רביעית אמרו לו השלים, אמר עד עכשיו היו חייבים בלימוד תורה, עכשיו הם חייבים בכבודו של הנפטר. אז יוצא שכך חכמים גזרו, ככה תורה גם גזרה, שזה יהיה עכשיו צריך לדעת דין של אבלות יום ראשון דאורייתא, כמו שהפסוק אמר, ואחריתה כיום מר. חכמים תקנו עוד שישה ימים שהם דיני אבלות מדרבנן. דפקא מינה ביום הראשון, לכן הוא חמור יותר מכל שאר הימים. מה הדברים אז האונן אמרנו, אסור בשר ויין, ואסור בכל שאר העניינים. עכשיו, מה שאר הדינים שאבל, איזה הגבלות יש עליו? הגבלות יש עליו חייב לחלוץ נעליים. ואם הוא חושש, למשל, לפעמים קורה יום שישי לפנות ערב, ואין לו נעליים, זה נעליים שלו אלה, עד שיגיע הביתה יהיה שבת, אז הוא לא יקבל אבלות, לא יחשב לו אבלות. מה יעשה? ייקח קצת עפר ויכניס במנעלים שלו, ונחשב לו כאבלות. הוא יושב ויאמר, אוי, שהלך המת הזה, מספיק שהספיד אותו, אמר איזה אוי אחד, קיבל עליו אבלות, גמרנו. אז זה כבר נחשב. אנחנו יודעים בערב חג, או סתם יום, סמוך לשקיעת החמה. למה? אם הוא אולי ינהג אבלות רק אחרי צאת הכוכבים, שזה 13 דקות וחצי מהשקיעה, הפסיד יום, צריך לעשות יום נוסף. וגם לנפטר זה לא טוב. כי הנפטר כמה שהחי יגמור את זה יותר מהר, ככה הנפטר יש לו מנוחה יותר מוקדמת. למה? 7 ימים הוא הולך, הגמרא אומרת, הנשמה הולכת מהבית לקבר ומהקבר לבית. אז כל עוד והאבלים יושבים, אז הוא עדיין לא עלה למקומו. כשהאבלים קמו מהאבלות, אז הוא קם. יש לו מנוחה. אז זה לתועלת המת וגם לתועלת החיים. לכן כדאי להזדרז בזה. לעשות כמה שאפשר יותר. עכשיו לגבי הספדים וזה, תדעו, לא טוב עושים אלה שמעריכים בהספדים ומספרים עליהם סיפורים. כבר אמרנו לכם ששולחן ערוך כתב שנפרעים ממנו, וגמרא בסנהדרין אומרת בדף ממזן, סימן יפה למת שגשמים מזלפים על מיטתו. אז מה אנשים אומרים? שהמלאכים בוכים עליו, לא בוכים ולא כלום. זה בגלל שיורד גשם, אז מזדרזים לא מחכים הרבה, או מהחברה קדישה ממהרים, והאנשים גם מזדרזים, אז עושים את זה קצת בחטף, רק מה שיש חובה. המינימום ההכרחי, לא יותר מזה. זה הטעם שהרבה היו מצווים שלא יספידו אותם. בגלל שלא יגידו עליהם דברים שבחים שלא היה בהם, ואז מענישים את המת, מענישים את זה שאמר את אותם דברים. לכן צריך מאוד מאוד להיזהר שאדם בא לשבח או בא להגיד, או להגיד תוארים וכדומה. תראה הרב חזקיהו מדיני, חיים חזקיהו מדינה, זכותו תגן עלינו, בעל השדה חמד. הוא בחלק ד' של הספר שלו שדה חמד, יש לו 9-10 כרכים עבים מאוד. בחלק ד' מאוד חשוב לקרוא את הקונטרס הצוואה שלו, קונטרס ארוך, שם יש. שם הוא מתאר כי הוא לא עלינו נפטר בלי בנים. הוא היה רב של העיר חברון. לפני זה היה באי קרטים, והיה כל חכמי הונגריה וחכמי רוסיה, מאיפה לא כתבו לו רבי עקיבא איגר, החתם סופר, רבנו חיים פלאצ'י עוד, אפילו שהוא יחסית צעיר היה, הוא נפטר לפני 100-110 שנים, משהו כזה. אבל כבר בצעירותו התפרסם בכל העולם. היה בקי בכל חלקי התורה. לא היה דבר סוגיה בתלמוד שלא היה מכיר אותה על בוריה, ועם כל הפלפולים וכל הפירושים, הביאורים, הקושיות והתירוצים שיש. בקי בדברי הרמב״ם ישר והפוך. היה גאון אדיר. הוא היה, לא היה מסכים שיקראו לו חכם, היה משאלים אותו, מה קרה לך? הוא אומר חכם. חכם, הם לא יודעים להגיד חטא, אומרים חטא. הוא למשל אמו היה שמה חלו וידה. אז הוא, זה, חלו זה, זה בערבית, זה עיקרו חלו, חלו וידה. חלו זה קיצור של רחל, כמו רחל בערבית. אז הם, מרוב שהיו רגילים, לא אומרים חלו, אומרים חלו וידה. אז כך היו רגילים, שהיה פה רבי שלמה אלעזר אלפנדרי, כך סיפרו הזקנים שראינו אותם, שכשהיה בא מישהו, אומר לו, תגיד חידוש תורה, החידוש לא היה טוב, היה אומר לו חמור. חמור זה חמור, ראשי תיבות הזוהר אומר, חכם, מחוכם ורב רבנן. אז זאת אומרת, חומרי, זה לא החידוש הוא חיכה שיקבל. עכשיו, חברו זה אז לחמד היה. לחמד, מי? מי? אני בגלגול שעבר ראיתי אותו. בגלגול הזה לא. תלמוי. אבא שיש לו מה? לא, מה פתאום, אסור, חס ושלום, בוא אני אסביר לך. רבותינו גזרו 3 ימים לבכי, 7 לאבל, 30 לגיהות ולתספורת ולציפורניים, 12 חודש שלא ייכנס לבית המשתה. תקשיב, תגיד לי כן. זהר. 3 לבכי, אז המעבר יבוא כותב, כשהאבל בוכה על הנפטר, מוריד מעליו את הדין. אז להפך, הם עושים שלא כהוגן שאומרים להם לא לבכות. הוא נהיה חכם יותר מהתורה שלנו. אסור להתערב בענייני התורה, אנחנו עושים מה התורה אומרת. השלושה ימים ראשונים זה 72 שעות ראשונות של האבל, או יותר נכון 3 ימים, עד שקיעת החמה של היום השלישי. זה אדרבה ואדרבה. שהוא מוריד עליו דמעות ובוכה עליו, ואפילו היה לו אבא זקן בן 120. ו-30 שנה לא הלך ימי המרותק למיטה, שאומר עליו ברוך שפטרנו, כחלות כוחי אל תעזבני, בכל זאת יש לו דין. וצריך לבכות עליו. צריך לבכות עליו. ועל ידי כל דמעה שמוריד עליו, מוריד ממנו מקטרגים ודינים. לאדרבה ואדרבה, וזה 3 ימים ראשונים. אחרי זה אומר הקדוש ברוך הוא, די, מכאן ואילך אין אתה רחמן יותר ממני. זאת ועוד, איך אפשר להגיד לבן אדם לא לבכות, כשזה רגש והוא מוציא את הרגשות שלו, יש לו, קשה לו, כמו אבן על ליבו. שהוא אמר, איוב, אדברה וירווח לי. איוב לא בכה על מה שקרה לו, ואחרי זה ישב במנוחה, אחרי זה הקדוש ברוך הוא נחם אותו. אז זה 3 לבכי. עכשיו נחזור לענייננו, הוא תמיד מכניס לי מהצד שאלות, כן, עוקצניות קצת, אין דבר. מסכת עוקצים. כן. אז אם כן, אנחנו חוזרים, אז איפה היינו? בדין של השדה חמד, על השדה חמד היינו, יפה. אז השדה חמד הוא כותב שם בצוואתו, כתב צוואה שלמה שם, מה יעשו ואיך יעשו. אז הוא היום קוראים לו חכם, למה חכם? חיים, חזקיהו מדיני, הוא היה חותם על כל האיגרות שהיה כותב, חת חת מן. אז זה היה חכם, חכם, אינוח, היו כך קוראים לו. הוא קבור בחברון, בבית העלמין היהודי של חברון. עכשיו הוא כתב, לא יכתבו על המצבה שום דבר, רק יכתבו, פה נתמן, חיים, חזקיהו מדיני, בן, חלו וידה. כל מי ביקש לפני מותו, כל מי שאוהב אותו, דורש בשלומו, יקרא לעילוי נשמתו איזה פרק משנה או פרק תהילים. בהכל. אחרי זה כתב גם, וזה מה שיכתבו בגזטה. אתה יודע מה זה גזטה, שמי? מה לא? עיתון. עיתונים. מה יש? בעיתונים שכותבים שם בגזטה, אומר, הוא לא מרשה לכתוב כלום, אלא יכתבו בעיר פלונית, הוא עדיין לא היה תושב חברון, הוא היה בסוף ימיו הגיע לחברון. בעיר פלונית ביום זה וזה, לחודש זה וזה, בשנת זו וזו, נפטר לבית עולמו. האם חזקיהו מדיני בעל מחבר ספר שדה חמד, המכונה חכם, בן חלו וידה, ביקש שכל מי שרוצה את טובתו, לקרוא לעילו נשמתו פרק תהילים או פרק משנה. ככה. יום פטירתו זה ערב חנוכה. ערב חנוכה. אז אחרי זה... רבי? מה רבי? עמוד הימני פטיש החזק. המפציץ הבינלאומי. מה אתה יודע? איפה אתה יודע? צדיק נסתר, מילו נסתרים. כן. לא אמר הרב חידש, אם היה בזמן השמן של אלישע, לא היה עומד השמן. כלים ריקים, אל תמעיתי. אז בקיצור, ואחר כך כתב, בכל השבעה ימים, הוא לא מסכים שידרשו שם. למה יבוא הדרשן, נגיד פעמים דברים לא נכונים, הוא אומר דרשות של דופי, הנה, כמו שהוא אמר עכשיו, אל תפקה, הוא אומר לו, אל תפקה. והוא אומר לו, מי שישן לעיל הראשונה, צריך לישון כל הלילות שם, ועוד כל מיני הלכות ממציאים מהשרבול, ומכל מיני מקומות, או מהקליפה של הארטישוק. לא יודע מאיפה המציאו את זה. אז ממציאים להם דברים. אלא יבוא החזן, ייקח ספר, שבט מוסר, או ספר ראשית חוכמה, הוא קורא וכולם מקשיבים. בין מנחל הערבית שיסיים, יגידו תפילת ערבית ויעשו לו השכבה. זה מה שהוא כתב שיעשו לו. עכשיו הכין כסף של הספרים שלו אפילו להדפיס. כיס שלם של מלא זהובים. אמר זה כסף מיוחד בשביל הספרים. הכין כיס מיוחד כסף בשביל האלמנה, אשתו האלמנה, שיהיה לה קרן במה לחיות, במה להתפרנס, שלא תצטרך לחזר על הפתחים. אומר זו אשתו, נבד ביתו בחיים, שעזרה לו כל ימיו. כמה תראה איזה איש, איזה קדוש. מי שקורא את זה מתפעל, מה יעשו ב-30, מה יעשו ב-12 חודש, מה יעשו, וכן על זה הדרך עם הכסף. בסוף הכסף שישאר, הוא כותב, יחלקו את זה לעניים, והוא כותב לאיזה סוג עניים גם, עד כדי כך. אז מכאן למדנו שהאבלות מתחילה משעת הקבורה, צריך לנהוג אבלות. אחרי שנהג אבלות, מה דין האבלות? האבל מותר ואכילת בשר. מה הלכה? מותר לאבל לכל בשר. יש הרבה שנמנעים, אבל מצד הדין אין שום מניעה. וכן, אבל לא תענוגים, לא דברים של הנאות ותענוגים. העיקר, היום לצערנו, זה אחד הדברים שחסרים לנו, שלא נוהגים בהם כהוגן. אבל אסור לו לשמוח כל אותם הימים. כן, לפי ההלכה אסור לו לקחת ילד קטן, לשים אותו בחיקו, מפני שמסיח דעתו מן האבלות, הוא מצחיק אותו, או מישהו בא מספר בדיחות. היום לפעמים, יש כאלה חושב שהוא בא לבית אבלים, מספר שם בדיחות. או השם ישמור כל מיני אנשים שלא הגונים, מגיעים לשם, ועושים כל מיני דברים כאלה ודומיהם. שבוע הדין גם לא ישימו פרחים על הקבר. נכון שמובא באיזה ספרים שיש צד כולה, במה מדובר שם? מדובר בפרחים שעולים 30 שקל, 40 שקל. זה שאדם מביא לחמותו לערב שבת שבא לבקר אצלה. זה נקרא על שם כבוד. אבל לא זרי הפרחים שעושים היום, שעולים מאות שקלים ואלפי שקלים, שיושבים ושוזרים אותם, כי זה מנהג גויים. וכל מנהג גויים, בשמה, וכל מנהג גויים אסור לעשות בפרט למת, כי זה עושה צער למת. אין לך דבר המצער את המת כמו זה. בזמנו הרב יצחק אלפיה יצא נגד זה שהיו לוקחים עגלה עם סוסים, עוד לפני שהיה מכוניות, ומובילים את המת עליו, כמו שהגויים ככה נוהגים. עד היום הגויים נוהגים כך. אז בכל אופן, הוא היה רוצה שדווקא ייקחו את המת ברגליים. היום בלרחיה עושים בדרך כלל שלא יבוא ולא יהיה את הלוויה ליד, סמוך לבית הזה. עכשיו, מה העניין שהיו עושים פעם, היו עושים ליד הבית, או מוציאים אותו, מעבירים אותו ליד בתי הכנסת? כך מובא בהלכה. שליד בית הכנסת שעוברים, עומד שם החזן ואומר קדיש. אומר, זה פרק, משנה או משנה אחת, כמו עקביה בן מהללאל, הסתכל בשלושה דברים, או אומר גדול העצה ורב על אליהו, איזה משנה, ואומר קדיש. מה העניין? לאסוף זכויות שיש בבית הכנסת שם, כדי שילוו את המת. מצווה גדולה ללוות אותו. כבר הזכרנו שהמת הזה מסכן, יש לו דין מיוחד שנעשה לו בדרך מהמקום שלוקחים אותו, יציאת הלוויה, עד הקבר. מלאכי חבלה מיוחדים שרוטפים אחריו. בעיקר הגבר יש לו צרות צרורות עם זה. ואז הם באים לנקום בו. כל יהודי ויהודי שמלווה אותו, עושה לו שמירה. כי מלאכה וצבלך, שמוכה וכל הרכיך. ולכן הגמרא אומרת, הרואה את המת ולא מלווהו, עובר בעשה. ותן מצוות עשה מהתורה. מצוות עשה של והלכת בדרכה. מהו קובר מתים? אף אתה כבום. איפה ראינו שהקדוש ברוך הוא קבר מתים? שנאמר, ויקבור אותו בגיא מול בית פעור. מי זה? משה רבנו שנפטר. מי קבר אותו? הקדוש ברוך הוא קבר אותו. אז מכאן יש מצווה גדולה ללוות את המת. זה נקרא בכלל קבורת המת. וזה אחד מהדברים שאין להם שיעור. אדם אוכל פירותיהם בעולם הזה, וקרן קיימת לו לעולם הבא. עכשיו תדעו שהוא הדין, אם חס ושלום אתה עובר בכביש, אפילו סתם באמצע העיר, ואתה רואה אוטו של חברה קדישה עובר, ואתה יודע שיש שם נפטר שלקחו אותו כעת שפינו אותו, יש מצווה ללוות אותו אפילו לא בשעת הלוויה. או למשל מישהו שלא עליכם, נשתר בביתו, או נפל חלילה, לא יבוא ולא יהיה ברחוב, ולקחו אותו כעת, לוקחים אותו לבית הלוויות או למקום של טיפול, מצווה ללכת אחריו 400. גם כהן. כהן רק לא יתקרב לתוך 400 של המת, גם כהן, ודאי כהן חייב גם בכל המצוות כמו כל אדם מישראל. עכשיו, כמובן, ייזהר הכהן לא להיכנס איפה שיש שם עצים או יש שם שכחות שמסככות על אותו מקום, כי זה בעיה. היה פעם פה בבית העלמין סנהדריה, בבית העלמין סנהדריה בצומת סנהדריה, אז הייתה בעיה לכהנים ללכת בכביש של רמות אשכול, כיוון שהעצים שהיו יוצאים מבית העלמין, היו הענפים שלהם יוצאים לתוך המדרכה ואפילו לכביש. עד שהלכנו ודיברנו איתם עם אנשי חברה קדישה שם, והביאו אנשים שיחרטו את הענפים, כי הענפים האלה יוצאים, הם מאהילים שם על מת, או המתים שנמצאים שם שמטפלים בהם לפני הקבורה, או הקברים שיש שם. ואז יוצאים הענפים לבחוץ, זה אסור. אותו דבר בכניסה לבית העלמין כאן בירושלים, בהר המנוחות, בכניסה יש שם עצים. אז הרבה פעמים העצים האלה הם גדלים, במשך החורף הם הולכים ומתפשטים, אחר כך מגיע הקיץ, הם מתרחבים, ואז הם מכסים, מצד אחד העץ מכסה על איזה קבר, מצד שני מכסה על הכביש, לכהן אסור לעבור מתחת למקום הזה, משום אוהל הטומאה. אז לא, בכלל כהנים לא כדאי שיגיעו לאיפה שיש קברים, בכלל לא ייכנסו לשם, כדי לא להיכנס לבעיה כזו והדומה לה. עכשיו, כן. תראה, זו שאלה קשה, אני אסביר לך, יש חלוקה בדינים האלה. נכון שהרמב״ם כתב, וכך נפסקה הלכה, זו לא ספר היחידה, שכל אלה המוסרים, מי שמסר ממון של ישראל ויד אחרים, או הכופרים והאפיקורסים ומחטיאי הרבים, אסור להתאבל עליהם. אסור להתאבל עליהם. אבל, יש הבדל גדול בין להתאבל לבין להתפלל עליהם. ורבי חיים פלאצ'י כתב, שלא מתאבלים שמענו, אבל לא מתפללים לא שמענו. כלומר, יש מצווה להתפלל גם על הרשעים, איפה ואיפה תראה. תראה התפילה שחיברו אותה הקדמונים, ורבי יוסף חיים קצת עשה לה שיפוצים. בתפילה שאומרים בראש חודש ניסן, בברכת הילדות, ואחרי זה עד 21 יום מחודש ניסן, אז התחלה הוא מתפלל על לקבל באהבה את כל רוחות הצדיקים שבגן עדן, שמצפצפים בכולם כציפורים, מעתירים עלינו, אך מבקש גם אנה השם, תמלא ברחמים על כל נשמות ישראל המגולגלים, בדומם, בצומח, בחי, במדבר. זה מדובר באנשים שעשו את העבירות הכי חמורות, וכל אלה הנידונים בגיהנם, בכל מיני מדורים בגיהנם, תמלא עליהם ברחמים, יש מצווה גם עליהם להתפלל. אז להלכה יוצא שכן. כיוון שסוף סוף הם מזרע ישראל, ולא ידח ממנו נידח, אין עניין לקלל אותו ולחרף אותו. נכון שכתוב שם רשעים ירקב כדי שלמדו ממעשיו. אבל להתפלל עליו כן, רק יעשו את זה בצנעה, לא בצורה של פרהסיה, שלא יגידו דין הצדיק ודין הרשע אותו דבר, חס ושלום. ודאי שיש הבדל בין זה לבין אחרים. אז אם כן, איפה היינו אנחנו עדיין? אם אמרנו בהלוויית המת וקבורתו, יש מצווה גדולה, וגם יזהרו ללכת ארבע אמות, לפחות ארבע אמות. וכמה שהולך יותר, יש לו מצווה יותר. גם לך, ולמת יש מעלה ותועלת גדולה מאוד. ואין הבדל בין איש לבין אישה. רק שבאיש הוא נחוץ יותר מהאישה. למה? כבר כתב ספר העיקרים. שהעולם שמחים שנולד להם בנים, ובוכים שנולד להם בנות. ואני אומר, אוי לאבי הבנים, באשריו לאבי הבנות. למה? הוא אומר, הבן, יש לו שני חיובים שמוטלים עליו, אחד ביטול תורה. כל רגע ורגע שהוא לא לומד תורה, נענש על זה, יש לו עוון ביטול תורה, אבל האישה לא מצווה, יכולה לשבת בטלה, רק שלא דבר לשון הרע ורחילות. זה דבר אחד. דין שני, זה עוון הברית, הנה עכשיו אנחנו בימי השובבים, זה גם אחד מהדברים טובים לשובבים, ללוות מת, וללכת לבתי אבלים, לנחם אבלים. יש עניין גדול, זה מחפר על העוון הזה של ברית מילה. של החטא. עכשיו החטא הזה במי שייך? באיש. באישה כמעט ואינו שייך. כל כולו זה באיש. אז לכן הנפטר עוטפים אותו בתלית. אבל התלית הזאת אסור שתהיה תלית רגילה, אלא יקשרו לה את הכנף האחד, יקשרו אותו ששיהיה כאילו תלית פסולה. כי אחרת אם אתה שם עליו תלית ממש קשרה, זה עובר משום לועג לרש, חרף עושהו. אז קושרים את הקצה של התלית ועוטפים אותו, למה? לשמירה, כדי שהתלית ישמור עליו. התלית יש אור מקיף, הוא צריך את זה. אישה לא צריכה את זה. אין מצד שהיא לא הייתה, לא מתעטפת בתלית, אין מצד זה שאין עליה דין, אין עליה כתרוג, כמו שיש על האיש, על האיש השם מרחם. אז זה העניין בשעת הלוויה, כמו שאמרנו בזוהר כתוב, על הפסוק, שבעה דינים יחלפו עון אלוהי, שבע דינים יש לאדם עד שהוא מגיע למקומו. הראשון זה בעודו בחיים חותם על כל המעשים שעשה. שתיים זה שעת יציאת הנשמה, השם ישמור. אחר כך שלוש זה משעה שהוא נפטר עד שעה שמוליכים אותו לקבר. לכן מובא טוב לתת צדקה בתחילה שמוציאים אותו מאותו בית, ייתן צדקה לפני שיוציא אותו, ייתן צדקה לאלו נשמתו. אחר כך כשמגיעים לפני בית הקברות, אין צדקה, ושלוש כשמגיעים לקבר. שלוש פעמים בשלוש תחנות לתת צדקה בשבילו, זה מחפר לו, זה כמו פדיון נפש עבורו. מצווה גדולה, במצווה גדולה, זה חסד גדול. מורבי עליו השלום, הייתה בצבא שלו והכין שלוש מטבעות גם, ואמר איפה יוציאו אותם, איפה ישימו אותם. וכאילו ידע, הוא ידע שיפטר בבית. אמר אחד שיוצאים מהבית, שני שיצאו מהבית האחרון של העיר, שלישי שיכנסו לבית הקברות. ככה עשו. עכשיו, יש עוד דין, היו חסידים ואנשי מעשה, היו מצווים שעשו להם ארבע מיטות בית דין, לפני כן, לפני הקבורה. זאת אומרת, היו מטהרים אותם, רוחצים אותם וכו'. ולמה רוחצים את המת? כמו שצריך לעלות אותו למעלה, אסור שיהיה בו לכלוך. אז אסור שיהיה בו לכלוך, לא בחוץ ולא בפנים, גם בגופו, בתוך גופו. אתה צריך לנקות אותו היטב היטב מכל לכלוך בזוהמה שלא יהיה בו. חוץ מאם חס ושלום נהרג בתאונת דרכים או ברצח, שזה נשפך דמו, אז אסור לנו לרחוץ אותו. אלא מנגבים אותו, מנקים אותו טוב, וכל הדם צריך לקבור יחד איתו. מפני רביעית דם שהנפש הייתה בו. לכן גם במקום התאונה, טוב לקחת איזה סמרטוטים, או לא יבוא ולא יהיה, איזה תחבושות, לספוג את כל הדם הזה, וכל זה חיה בקבורה. לא להשאיר שום דבר. הוא הדין גם השיניים התותבות שלו, גם כן לא עליכם, קוברים אותם, כן שיער שלו שנמרת, או כתוצאה מאיזה דבר שנעשה, גם את זה קוברים. כל מה שיש מהנפטר, זה טוב לקבור, ולא להשאיר את זה, בחוץ, שלא יישאר זה. ברור הדין, איברים שלו. איברים לא חייב להיות כולם באותו מקום. יש כאלה שלא עליכם, לפעמים קורטים להם איזה איבר לפניכם, יקברו אותו באיזשהו מקום, או באיזה קבר ישראל, או סתם באדמה. אחר כך בשעת הלוויה לא חייבים להביא את זה, אם ירצו יביאו, לא ירצו יכול, בשעת תחיית המתים הקדוש ברוך הוא בנאמן נתן להחיות מתים מחזיר עבר לעבר, דבר לדבר, מקום למקום, בלי שום הגבלה, בלי שום לא ידח מנו נידח. אמר אדוני מבשן אשיב, אשיב מצולות ים, דרשה גמרא בגיטין, מבשן, מבין שיני עריות, אפילו הבשר והעור שהיה בין שיני עריות, מחזיר את הכל למקומו, עצם אל עצמו, בשר אל בשרו, עור אל עורו, הבשר ובשר וגידים ועצמות, ובא זורק בה את הנשמה וקם בתחיית המתים. לא, לא שום דבר חסר. כן. הזכרנו, אתה לא היית פה? מותר. כן. מה שאלת? ילד? עכשיו האמת, בהלכה לילד לא עושים לוויה בכלל. לא צריך לעשות לו לוויה. כיוון שאין לו דין. כל העניין של הלוויה זה בכדי, לא בשביל כבוד עושים את זה, בשביל המת עצמו, שמירה, אנחנו עושים לו שמירה. וקוראים תהילים בדרך בלוויה, ולא מדברים דברים בטלים, אסור לדבר דברים בטלים. אבל ילד לא צריך את זה, ועוד יותר, הפוסקים כתבו, אפילו לא ילד בר מינן, ממטה מגיל 20, אין לו דין למעלה. לכן גם אזכרות לא צריך לעשות, לכן אלה שעושים לילדים אזכרות, עושים טעות, או עושה לו לילו נשמתו, וכל מיני דברים, לא צריך בכלל. כי אין לו דין, הוא לא היה לו תיק של חוב, אין לו חיוב בכלל. אפילו המנהג שהיו נוהגים לעשות שבע עקפות לאיש, תראה, לאישה לא עושים, לאיש עושים. בגלל זה, המזיקים שבאים רוצים לנהג ממנו. אז הם מקיפים את ה... מה עושים? שבע עקפות, אומרים יושב בסתר, ומיד אחרי זה קוברים אותו בזה. מי שנפטר למטה מגיל 20, לא עושים לו. כמו שאין לו דין. לכן בחצי הראשון של הלילה, לא עושים. וכן בחול המועד או בחגים, מועדים או בימים טובים שאין בהם תחנון, לא עושים. אבל זה עושים. עכשיו בואו נגיד הלכות ששייכות לכל זה, שייך לחברה קדישה. אנחנו צריכים יותר מה שהאדם צריך לדעת, מה אסור לו, מה זה. עכשיו שיוצאים משם מהליווי המת, טוב שכל אחד יתלוש איזה עשב או אפילו איזה ענף עץ, אבל לא עץ פרי. עץ רק. ואומר את הפסוק, ויציצו מעיר כעשב הארץ. ארבע מילים. ויציצו מעיר כעשב הארץ. זה סגולה לתחיית המתים. וזורקים לאחוריהם. זאת אומרת, כותף את זה, ואחר כך אומר את הפסוק, יציצו מעיר כעשב הארץ, וזורק את זה מאחורי הכתפיים וממשיך ללכת. גם יש נוהגים, נשבת שלוש פעמים. אשכנזים מקפידים בזה, הספרדים לא כל כך הקפידו. אבל יש עניין בזה, שזה מקור. למה? זה נקרא מושבות. למה מושבות? יתרו. למה יושבים? כיוון שהחיצונים, אחרי שיצאנו מהלוויה, הם מלווים את המלווה, רדפים אחריו, כי רוצים חלילה להזיק לאיזה מישהו. אז הם טסים, הם אסור להם לעמוד, הם צריכים, הם כל הזמן נמצאים בתנועה. עכשיו, כשאנחנו יושבים, הם ממשיכים לטוס. אז לא יכולים להתדבק בנו, הם נדבקים עלינו כאילו, אנחנו רוצים לנער אותם מעלינו, יאללה, שילכו, אז הם יושבים. אחרי זה תקום, תשב פעם שנייה, תקום, תשב פעם שלישית, תקום, די, הוא לא יכול יותר. זה כמו נטילת ידיים של שחרית, אחרי שלוש פעמים לסירוגין, אז היא נחלשת, הרוח רעה, בתחלה נחלשת, נחלשת יותר, עד שפעם שלישית, אין לקוח עוד כבר להתאחז. ככה זה גם פה. עכשיו לשבת, איפה לא משנה, אפילו ישבת באוטובוס, זה גם כן, חיכת ברכב רגע. אך ירדת, נכנסת לבית הכנסת, או ישבת בחוץ באיזה מקום. שלוש פעמים ישבת, לכן אלה שאומרים אסור להיכנס לבית, אין להם על מה לסמוך, מותר להיכנס לבית. ישב שלוש פעמים, ייכנס לבית. רק מה נוטלים ידיים, למה נוטלים ידיים? שלוש טעמים בדבר. טעם הראשון, שלא להגיד שהייתי בלוויה. שכן, איפה ראינו? שמרים נפטרה, ואתה מוצא מרים, ותקבר שם הכתיב, ולא היה מים לעדה. לכן שופכים מים שבשכונת המת. איפה שנפטר, שופכים את המים. עכשיו גם בבית חולים לא הולכים, בית רפואה. באותו חדר שנפטר האדם, יפתחו את הברז לאיזה חצי דקה, דווקא מנה לפעמים אדם, יש לו קרובו נמצא שם, בבית הרפואה. ומישהו שם במחלקה נפטר. מצווה, תפתח את הברז של המים, שישפך קצת מים, כי המים האלה לא טובים. זה הטעם העיקרי מפני שלא להוציא דיבה, שרואים מים נשפחים, יודעים יש מת. אז לא להוציא דיבה, מוציא דיבה הוא כסיל. אבל עוד טעם יש, מטעם הרוח רע, ששורה שם, או המלאך רוחץ את סכינו בזה, וזה סכנה, לכן נשפוך את המים. חוץ ממים שלנו, מים שלנו של פסח, מעריב כתב, כיוון שזה מצווה, לא ישפוך אותם, שומר מצווה לא ידע דבר רע. משאבנו את המים האלה ואמרנו לשם מצאת מצווה, לא צריך לשפוך אותם. אבל מים אחרים שופכים. זה גם רוחצים את הידיים, לא חייב בכלי, אפשר גם בברז, ולא מנגבים. כדי שאם יפגוש אותך בן אדם, יגיד, איפה היית? ולא יגיד, הייתי בלוויה, או לא נימת, מוציא דיבה. אלא הוא רואה את הידיים רטובות, אז ידע לבד. אבל מה שאין כאן אחר כך, בשבעה או בשלושים, או סתם ביקור בבית העלמין, אנשים נוטלים ידיים, ינגבו אותם. לא אין שום עניין לא לנגב, רק מדובר רק בשעת הלוויה. רק בשעת הלוויה, שיצא מהלוויה לרחוץ את הידיים. לא פנים ולא אוזניים. מה עוד? יש עוד, עכשיו שאני לא אשכח, שמי, שאני לא אשכח. לא, 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 כן, 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 כן. שמי, תרשה לי, תרשה לי. הנה, כבר שכחתי, אתה רואה? לא זכר שר המשקים את שמי את יוסף הישכחהו. אז עכשיו שהוא חוזר, נחזור לביתו, עכשיו אוכל, צריך להיזהר אוכל שלא יהיה איפה החדר שהמת נמצא, כי זה מקבל רוח רע. לכן טועים אלה שמכניסים לבית הקברות או ליד המצבה מאכלים וכל מיני דברים, זה שורר רוח רע. מים זה שהתירו בקיץ שלא יתעלפו, זה משהו אחר, זה להצלת נפשות. אבל מאכלים ומשקעות בשום פנים ואופן לא. באותו חדר שמת נמצא, או באותו חדר שהמצבה, לא להכניס שם המאכלים. זה, אלא מה? מותר יהיה להכניס אם זה עטוף בתוך שקית, או כלי בתוך כלי. אין בזה בעיה. בזה אין בעיה. עליו אחי, אסור לעשות כן. או, אז זה צריך שיהיו, לא, זה עבודה של החברה קדישה, עזוב, בוא לא נתעסק בזה עכשיו, אנחנו נתעסק עם דברים ששייכים בכל אדם, לא יבוא ולא יהיה. רק רגע, בוא נלך לפי סדר, כי אנחנו מדלגים מדבר לדבר, ואז לא לומדים את העיקר. עכשיו, יש חובה על האבל, אסור לו לאכול משלו ארוחה ראשונה. אסור לו. הוא רשאי לא לאכול, נגיד, הגיע עוד מעט מנחה, אומר, תפלל מנחה, וגמרו מנחה, יהיה לילה, גמרנו. הוא יכול לאכול משלו. אבל ביום הראשון, עד הערב, עד צאת הכוכבים, אסור לו לאכול משלו, אלא אוכל משל אחרים. כמו שראינו, אצל יעקב אבינו, ויזד יעקב נזיד, ויבוא עשיו מן השדה בערב, והוא עייף. מה זה נזיד? עשה נזיד עדשים. אז מה עושים? נוהגים לעשות ביצים קשות, שהן מגולגלות, שאין להן פה, כי האבל כאילו מקבל עליו את הדין, וגם לחם, אם לא לחם, אז פיתות עגולות, אינוח, אז מביא, או לחמניות, או לחם גם, לא משנה. עכשיו יש מצווה לעשות להם סעודת הבראה, לאבלים, שזה ביום, ועדיין יש כעוד שעה, שעתיים, נגיד, וצריכים לאכול, אז מצווה להאכיל אותו. ואיך מאכילים את האבל? זה צריך לדעת ההלכות האלה, אנשים לא יודעים. גמרא אומרת שחובה על השכנים של האבל להביא לו מן המאבים, לא מביאים, השם ישמור, הקדוש ברוך הוא כועס עליהם. טוב, אם יש מישהו אחר שהביא, מישהו אחר הביא, לא קרה כלום, אז השכן לא חייב. אבל מצווה על השכן להביא שהוא יהיה ראשון, שיביא, יכין כבר, עוד לפני הלוויה, יכין ביצים קשות, יכין לחם ובקבוק יין. זו מצווה, אז אני מדגיש, לחם, ביצים קשות ויין. זה המנהג האשכנזים נוהגים לשים עוגות כאחים שברכים עליהם מזונות. אבל הספרדים נהגו סעודה ממש. סעודה ממש, ואז יבוא אדם שהוא לא אבל, הוא איש מהשורה, הוא השכן, הוא תמיד חכם, הוא איש שיודע ספר, ייטול להם את הידיים, מצווה ליטול להם את הידיים, לא להגיד להם שהם ייטלו ידיים. האבל הוא כמו חתן. אסור לו לעשות שום מלאכה, אסור לו לעשות שום דבר. אלא נוטלים לו את הידיים, נוטלים לו מגבת, הוא מברך על נטילת ידיים. והוא יושב, מחכה, מחכים כל האבלים, לא עליכם, חוץ מכם, ואז לוקח, זה האיש שהכין את הסעודה, או מישהו אחר, שמטעמו, נוטל ידיים, מברך המוציא לחם מן הארץ וכל רם, והם עונים אמן, ואחר כך פורס פרוסה, הוא נותן לחמנייה לכל אחד בידו. צריך לתת לו ביד, שנאמר פרס הציון בידיה. וזה מנחם אותו, זה מצווה גדולה. אז שמת לחם במלח ושם לו ביד. אחר כך קולפים מישהו אחר, או מישהו יעזור לו, יקלוף את הביצים, ואז ביצים קלופות, ותדעו, ביום רגיל אסור לתת ביצים קלופות ביד, זה משום אבלים, אבל כאן מצווה גדולה. לוקח את הביצה הקלופה ונותן לו ביד, לאחד, אחד בתוך היד. ואז הוא אוכל אותה, הוא חייב לאכול את הכל, מה שהוא רוצה, אוכל. אך לוקח יין, מוזג, מברך לעצמו הגפן, ונותן מעט לכל אחד ואחד מהאבלים שישתו, שנאמר, תנו שכר לעובד, ויין למר נפש, שכר לעובד לא עליכם, זה שהוא מוצאים אותו לבית הסקילה, שהתחייב סקילה, או הרג, או חנק, או שריפה שמצילנו, אז זה נותנים לו לשתות שכר עם לבונה, שלא ירגיש הצער של המוות, תנו שכר לעובד, אבל יין למר נפש זה לאבל. רגע, שאני לא אשכח, סליחה, זה מאוד חשוב, כי אנשים לא יודעים את ההלכה הזאת, וכולם שואלים. אחרי זה, שימו את האוכל, לא צריך לאכול הרבה, אכלו. מיד עושים מים אחרונים, לוקח את הסידור, ולוקח כוס יין בידו, ואומר, נברך מנחם אבלים. ככה הוא אומר. ואם זה עשרה, אלוקנו מנחם אבלים. והם עונים, כל הזימון, זה כל השבעה ימים, ברוך מנחם אבלים. לא רגיל, או ברוך אלוקנו, אמא עשרה, ברוך אלוקנו מנחם אבלים. ואז הוא מברך, מגיע המלכות בית דוד משיחך, תחזר למקום אומר רבי אמנו, עוצר. וגם האבלים עוצרים שם. ויש שם הקטע, נחם השם את אבלי ציון, ואבלים את אבלים וכו' וכו' וכו'. וחותם מנחם ציון בבניין ירושלים, ואומר את ה... ברכה נוספת, קצרה, בלי הרחמן. וזה המנהג כל השבעה ימים. אז זה צריכים לדעת האבלים, הם לא יודעים את זה, כי לא אומרים להם. רק, אבל מי שמברך בשבילם, הוא מברך את אותה ברכה. עכשיו, גם מי שסועד איתם, יגיד את אותה ברכה. אם, סליחה רגע, בשבעה ימים האלה, בכל אחת משלוש הארוחות, אם בבית האבלים או בבית של האבל, לא משנה מי, אח או קרוב שהוא יושב, ומישהו אחר אוכל איתו, בנו או ביתו או קרובו או ידידו, גם כן מברך איתו את אותה ברכת המזון של האבל. צריך לדעת, זה הלכה. ויש בזה עניין, אתה תראה בסידור, ומלכו בדמי שחק, תחזרה למקום רבי אמנו, עוצר. ושם יש את ההמשך של ברכת המזון לאבלים. עכשיו, מה עם שבת? האם גם בשבת עושה כן, או בשבת לא עושה כן? אם בשבת נמצאים רק האבלים שם, הם אומרים ברכת המזון של אבלים. אבל אם בשבת יש איתם אורחים אחרים, קרובים, או בני משפחה אחרים שאינם אבלים, אין אבלות בשבת בפרהסיה, ואומרים ברכת המזון רגילה. זה ההלכה. כן. אז ככה, אתה שואל עם כל השבעה לאוכל, יפה שאלת, אז תלוי, אם למשל יש שם אנשים שכולם אבלות, אז אסור להם לבשל, אז מישהו אחר צריך לבשל, אז מה שאני צריך לדאוג לאוכל זה רק בסעודת הבראה, סעודה הראשונה, ואם סעודת הבראה הוא אומר אני רוצה לצום, אני לא אוכל, עוד מעט שקיעה, אז הוא פטור, ובלילה הוא אוכל משלו מה שהוא אוהב, ומותר לו לאכול משלו, ואני לא חייב להביא לו. סעודת הבראה זה רק עד השקיעה של אותו היום של ההלוויה, לא יותר. אחר כך, שאר הימים, הוא אסור לו לבשל, וגם האישה אסור לו לבשל, אז מישהו אחר צריך לבשל להם. אלא אם כן, הם באמת לבד בבית, ואין להם מי שיבשל, אז התירו להם. כמו שיש בהלכה, אם היא אישה, אבלה לא עליכם. ויש לה ילדים קטנים. אף אחד לא יכול להכיל אותם, אף אחד לא יודע להסתדר איתם, או שהיא מנקת. אז מה אני אגיד לה? אל תניקי, אל תטפלי בתינוק שלך, אל תחתלי אותו. היא צריכה לחתל אותו, אז היא מותר לה. כי זה דברים שתלויים בה, זה מותר. אבל דברים שאפשר להיעשות על ידי אחרים, יעשו אותם על ידי אחרים. לא יפה, לא, לא יחזיר, לא ישאיר אותם, יאכלו את זה. לא,
לא, זה הגויים המציאו, שביצים צריכים להחזיר ביצים, ושזה נפשות, כל מיני שטויות כאלה, זה הגויים, יש להם הנוצרים, יש להם אמונות תפלות, השטויות האלה, כן. 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 נכון. יפה. לא יודע למה נהגו היום לעשות את זה, וכולם עושים את זה. כן, בגלל שהמקום קטן. יפה, אמר, אתה רואה, אמר קושיה עם תירוץ. נכון, לפעמים זה משפחה גדולה, ואין להם מקום, והמקום קטן, בגלל זה הם רוצים ללכת לעשות את ההשכרה באיזה אולם קטן, או באיזה בית הכנסת, דרשות, לזכות גם את הרבים, הנה חינם, מותר. מותר, ומותר להם גם לצאת, כיוון שזה לא יציאה, כי כל עיקר האיסור של היציאה שיסיח דעתו מהאבלות, כאן הוא לא יוצא בשביל לטייל או בשביל לנוח או בשביל הכיף או בשביל להתעברר. הוא יוצא בשביל העניין לכבוד הנפטר. כמה שזה לכבוד הנפטר, זה מותר. אין בזה בעיה. כן. לא. ברגע, אז עכשיו למדנו את ההלכה. שכל הדין שלה צריך לאכול משל אחרים, זה באותו היום. כיוון שיצאו הכוכבים, הוא כבר יכול לאכול, ארוחה משלו, אז הוא פטור. או בהלכה מובא גם שאם הוא רוצה לצום, הוא אומר, הוא רוצה לצום. אבא שלו נפטר היום, אני רוצה לצום, הרי כל שנה יש מצווה. הוא אומר, השנה זה היום הראשון, א', א', אז הוא יכול לצום, הוא אבא לא, והוא לא חייב לאכול. כן, אין בעיה. סליחה? מה בלילה? או, קבורה בלילה, אז אחרי הקבורה, בשתיים בלילה, שלוש לפנות בוקר, עושים להם סעודת הבראה. כן? כן. מה, מה? לא, לא מכספי הנפטר, לא, לא, זה לא. זה צריך להיות משל אחר. מה השאלה? מה הוא אומר? כן, מה אני אעשה? התחילו להתקיף אותי בשאלות. ארבע מיטות בדין, כן. מה העניין? נחים אבן על הקבר, אז בירושלמי מובא, זה סימן שהייתי כאן. זה עושה נחת רוח למת. לפי הקבלה זה עניין אחר. כיוון שכשאתה מגיע, אז הנשמה יורדת. אז היא יורדת, אני צריך לשים בכיסא, כאילו, שהיא תרד עליו, אז אני שם אבן, אני אומר לנשמה שלכבודה, אני שמתי אבן. ואז נפקה מינה שכשאתה הולך, אתה מסלק את האבן. זה לפי הקבלה, אבל לפי הירושלמי, לא, אתה יכול להשאיר את האבן. עכשיו, לגבי מה שאמרת, ארבע מיטות בדין, זה האמת שיש בזה כפרה למת. שאולי התחייב באיזו עבירה שעבר, שחייב עליה ארבע מיטות בדין, כמו שעשו לו דין במעלה, אז יש דין פה. שלום עליכם. אז צריך לדעת, יש גמרא מפורשת במסכת מכות, כשיש דין למטה, אין דין למעלה. ולכן יש מצווה לעשות לו, אם הוא ציווה, אבל אם הוא לא ציווה, אסור. כי זה ביזיון המת. אז אם הוא ציווה, אז עושים לו. ארבע מיטות בדין סקילה, לוקחים, שמים אותו על הארץ, ופותחים, מגלים את בשרו, את החזה שלו, וזורק לו שלוש אבנים, ואומר לו, חטאתי, עביתי, פשעתי. זה, ואומר לו, אם התחייבת סקילה, אנחנו סוקלים אותך, כאילו נשכלת בבדין הגדול של ירושלים. אחר כך לוקח נר, מטפטף לו כמין סגול על הזרוע, ואומר לו, אם התחייבת שריפה, הרינו שורפים אותך. אחר כך הרג, אז מגלגל אותו, אחת, שתיים, שלוש, שלוש גלגולים, קדימה ואחורה, וזה במקום הרג. חנק, לוקח חבל, קורך על צברו, מושך מכאן ומכאן, פעם, שתיים ושלוש, וזה במקום חנק. וזה מצווה. אז כן, היו כאלה שציוו, שכך יעשו להם. יש כאלה, כתוב דברים נוראים, זה לא, לא נזכיר את זה פה. והיה פעם יסוד בשורש העבודה, עליו השלום, האיש קדוש מאוד. הוא כותב שם בצוואה שלו, וזה מודפס בספר שלו. הוא כתב שהוא מחייב אותם לבית דין של העיר שישבו ויעשו לו את כל ארבע מיטות בדין ויעשו לו את כל מה שהוא מבקש וגם אפילו ביקש שיזרקו אותו ברצפה ירימו אותו באוויר ויזרקו אותו אמר ואם לא יעשו את זה איני מוחל להם אחרי זה הוא כתב גם שישימו לו תלית קטן עכשיו יש עוד בעיה שצריך לשים לב עליה, וזה כדאי לאדם לעשות, זה סגולה לאריכות ימים, להזמין תכריכים מפשטן. כי היום כל התכריכים שיש בחברות קדישות הם לא של פשטן. וזה חבל. זה אחד הדברים שב-40 שנים האחרונות התקלקל. צריך תכריכים מפשטן, וגם החוט שלהם יהיה תופר אותו מפשטן. והפשטן הוא יחסית יקר. אבל יש אותו, אפשר להשיג אותו. זה בטורקיה, יש מלא פשטן שם. ויש יבואנים שמתעסקים עם זה. והיום אפשר במעבדה לגלות אם זה פשטן או לא פשטן. ואז הוא לוקח לו בגדי פשטן, ועושים, יש בזה דינים, איזה פשטן, וארבעה בגדים, יש מכנסיים, ויש כמין חולצה, כותונת וחולצה, ויש גלימה וכובע, כל זה מסודר, זה ארבע בגדים, וזה סוד גדול, שבזה הוא עולה לפני המלך השם, ונראה באורו הגדול, יש מעשה נורא, בזמן המגיד מזריץ', מחילה שאני גוזל את זמנכם, עליו השלום, תלמידו של הבעל שם טוב היה. המגיד מזריץ', תחיו אתם, זכותו תגן עלינו, היה מעשה שהיה איזה נפטר אחד, קברו אותו, והנה נתראה לקרובה בחלום, תוך השבעה, שיש לו צלב על צברו, על החזה שלו, תלוי צלב. והוא ככה פניו בצער, גילה מצוקה, אז לא ידעו מה זה. אמרו, הלכו לחכם פלוני, שלח אותם לזה, הלכו וטוב למגיד. אמר להם, אין לכם ברירה, אלא תלכו לבית הדין בעיר, שיתנו לכם רשות, תפתחו את הקבר ותראו מה קורה. מה ואיך פה ולמה נפתח את הקבר, וניבול המת, וצער, חרדת הדין, וגם איסור של ניבול המת, גם איסור של חרדת הדין. בסוף, ככה אמר הרב, דנו הבית דין, אמרו, אין ברירה, בסדר. קראו לחברה כדי, שמתו להם רשות ללכת לפתוח. פתחו את הקבר, מה היה? אחד מאנשי חברה קדישה שקבר אותו, לא שם לב, היה לו בחולצה מטבע שעליו היה צלב. והמטבע הזה נפל על המת עצמו ונשאר על החזה שלו ועל התכריכים. אז עכשיו הוא מתבייש לעלות שם למעלה עם צלב על גופו. אז איך שהוא נראה את פוזה הזאת, הוא מצולם יחד איתה שם. הרם העבר יבו כותב, לכן עושים תכריכים שיהיו פשטן, ואותו מר, אז מה זה שווה? הרי אחרי חודש זה נהיה אפר. לא נשאר מזה כלום, זה נרכב. אומר, הרוחניות של זה נשאר לנצח. ועם זה הוא עולה הנשמה למעלה ומתפארת לפני השם יתברך. וזה סגולה לאריכות ימים. היו, בירושלים היה מנהג, שאם מי שהיה מחתן את הבן שלו, אז קונה שני קברים בהר הזיתים, לחתן ולכלה, זה סגולה שיחיו ויאריכו ימים. היה קונה להם, וצריך שיהיה כסף של יושר, כי אם קונה את זה מכסף לא של יושר, אוי ואבוי. כותב רבי חיים פלאצ'י, היו הכהנים, שיודעים שהם כהנים בן אחר בן, אז הכסף שמקבלים בפדיון הבן, את זה שומר. הכסף הזה אוסף, קונה לעצמו קבר, וקונה לעצמו תכריכים. למה? אומר, זה כסף של יושר, אני יודע, הרווחתי אותו ביושר, למה כסף עם בעל הבית, אולי פה הברזתי, פה איחרתי, פה הסחתי את דעתי, פה גזלתי, פה אני יודע מה, אולי בעסקים לא עשיתי הכל, מי יודע, ובאותו כסף יקנה את זה, וואי וואי, מה שעשו לו. אז היו רוצים שיהיה כסף של טוהר, כסף טהור. אז זה הסוד הזה, אז התכריך הזה, זה אדרבה, זה מי תיקן אותו? רבן גמליאל. עד זמן רבן גמליאל היו קוברים אותו בבגדים שלו. אם היה עשיר, בגדים חמודים, היה עני מסכן בלוי הסחבות, ועניים היו בצער, היו זורקים את המת שלהם ברחוב ובורחים. והיה מתבזה. בא רבן גמליאל והתקין שיהיה בגדי פשטן לבנים. זה היה בגדים הכי פשוטים. ואמר ממנו יתחילו. הוא ציווה שהוא שיפטר, יקברו אותו בכאלה. אז לכן, כדאי מאוד, ואפשר היום להשיג, זה לא בעיה. יש בכבר חבד איזה כמה יהודים שמתעסקים בזה. יש בכמה מקומות שיש יהודים שמשיגים בד של פשטן, ומזה האדם יעשה לעצמו, יכין לעצמו. ואז לא יצטרך חסדים של חברה. בלב הכי הם גובים כסף, הוא אומר לו, אם הוא צריך, יש שלוש סוגים, בשלושת הסוגים, אני בדקתי, שלוש סתם זה סתם קשקוש בבלט, והוא לוקח על זה כסף. הוא אומר, אני נותן לך זה וזה שקר. אז חבל. לכן זה טוב, והקדוש ברוך הוא יגזור עלינו אריכות ימים ושנים, ובשורות טובות וישועות ונחמות, וירדו עוד הרבה גשמים בלי צער ושלא יגרמו שום נזק. והתמלאו הבורות והכינרת והבארות מים, וגם אנחנו נזכה להרבה הרבה תורה וחיים ושלום.